יום חמישי, פרשת וילך, פרשת שובה, שבת שובה. אנחנו כמובן מתחילים מימים שקשורים שובה, יום כיפורים. אנחנו מתחילים עם דברים נפלאים שהתפרסמו בטיבה מייסי, הסליסה למעבוסו. מייסי שסיפר רגולי הצדיק רב גמיל רבינוביץ' שליטה. כמובן מייסי מופלא עם מסר מאלף. במיוחד לימים האלה, ימי התשובה. מספר שבאנטוורפן, בבלגיה, אגר איזה יהודי, לדאבון לב, שר מדרך התורה והמצוות, לא שמר שבת קודש, שמר אחר. ברבות הימים, החלק היהודי שבו, הגחלים התחילו ללחוש, הוא התחיל להתקרב לאט לאט אל הקדושה, לאט לאט התקרב לתורה ומצוות וחזר בתשובה שלמה, וקיבל על עצמו החלטה איתנה ונחושה, שמכאן ואילך הוא שומר שבת בקדושה כהוגן. היה לו לאותו בעל תשובה אתרי, עסק גדול של חנות, חנות רנקית במרכז עסקים שוקק. אחרי שהוא חזר בתשובה והתחיל לשמור שבת, אז הוא ניג בחנות שלו כל יום שישי, כמה שעות לפני כיסת שבת, תואם האיץ בלקוחות, מזרז אותם לסיים את הקניות, ואז סוגר את החנות, על מנול ובריח, הלך להכין בעצמו, להתכונן בעצמו לקראת שבת, וככה במשך כל השבת הוא השתדל לעסוק בתורה ובתפילה. תקופה קצרה אחרי זה, אחרי שהוא התחיל לשמור שבת, הגיע יום החג של הגויים, שזה מדרכום לרכוש הרבה קניות, שופינג, לקראת אותה חגוי שלהם. שבאותו יום של החג הסגורים כל החנויות, באותו שנה חל החג ביום ראשון בשבוע. אז בימים שלפני זה יצאו הרבה גויים לשוק לעשות הקניות. כמובן שזה היו ימים פוריים במיוחד לבעלי עסקים שגרפו בהם הון רב. מטבע הדברים, עיקר הקניות נערכו באותו שנה בשבת, וביום שישי שלפני זה. זה היה ניסיון קשה מאוד לאותו בעל תשובה, שהחנות שלה עמדה במרכז מסחרי שוקק מלא קונים, שמילאו וגדשו את החנות בקניות טובות. אבל הוא התעקש חזק ביהדותו, ובכבוד שהוא קיבל על עצמו. ובהגיע השעה יהודה, בצערי יום שישי, בזמן שהעסק היה בשיא הפריחה שלו, החנות עומה קונים, הוא מכריח את כולנו לסיים את הקניות וסוגר את החנות. בליל שבת, בדרך מהבית הכנסת לבית, אחרי התפילה, הוא רואה את העמולה של הגויים יוצאים באלפיהם, בהמוניהם, שופינג גדול. הלב שלו נצבע קצת בקרבו, הוא רואה את כל שאר החנויות שמתחרות איתו, פתוחות לרווחה. עושים קופה מה שנקרא. היה לו איזה סוג של כאב לב על ההפסדים שיהיו לו באותו שבת. בדרך, ואם זה לא הספיק לו, אז הוא בדרך פוגש את החברים מהעבר. שסנטו בו בעיתול, אמרו לו, מה יש לך? כזה ביש מזל, בכזה יום סוגרים חנות, בטלן. אתה מקלקל את נסק שלך בידיים, אנשים מתרגלים לא לקנות אצלך. המתחרים שלך ישיגו אותה מהר. כשאני רוצה להסביר להם שהתחיל לשמור שבת, הם צחקו, אמרו לו, מה יקרה אם תהיה שבת אחת פחות בשנה? טוב. הוא נכנס הביתה בלב כבד. לב כבד ומר, מספר לי אשתו שקשה לו בניסיון ויבחם ביצר. כל הזמן, כל השבת, לכן הוא רוצה לשתות כמה כוסות של וודקה חזקה. 96, סעודת שבת, שתרדים אותו לכמה להרבה שעות, וכך הוא יעביר את רוב השבת בשינה. לא יהיו לו איסורים על מהניסיון הקשה הזה. רואים הרבה זה, שתה טוב, שתה כמות מכבדה. הוא נרדם. במחרת בבוקר הוא לאשתו להעיר אותו, בתפילה על פי בקשתו, וכך המשיך לישון עד אחרי צהריים. התעורר לקראת ערב. התעורר לקראת ערב, בלי תפילה, בלי קראת התורה, בלי בית הכנסת. בקושי הוא הספיק עוד לחטוף את תפילת מנחה, דמדום מי חמו. כשיצא שבת, הוא התבונן איך השבת עברה עליו בשינה, בתרדמה, בלי תפילה, בלי תורה וקדושה, ככה בריקנות גמורה, ובלי שום מזון רוחני. לנשמה ולנשמה יצירו. אז זה גרם לו לשבירות לב, ליבו נשבר בקרבו, ככה נראית שבת קודש. אין לך זלזול גדול מזה. היה מאוד נסער, רוב צער וכאב, הוא החליט שהוא הולך לרב לבקש תיקון על מה שהוא זלזל ככה בכבוד השבת. הרב של אנטוורפן היה באותה עת הגאון הצדיק המפורסם, רב חיים קרויזביר, זכר צדיק לברכה. כשהוא נכנס אליו הביתה עדיין הייתה השראה של שבס, שבס קוידש, ניכרת שם בכל פינה. הרב חזר מבית הכנסת הגדול, זורח ומאיר בקדושת השבת. הספרים הקדושים הרבים שעסק בהם במשך השבת ניצבו על השולחן, לידם הפומטות כסף, רצצים בקדושה. כל האווירה ממש הייתה אפופה וספוגה בקדושת שבת קודש. כשהסתכל על כל זה, אותו בעל תשובה, אז עוד יותר נצבט הלב שלו, הוא חשב לעצמו כמה הייתה השבת שלו רחוקה מהקדושה שמלאה פה, ממש כרחוק מזרח ממאירו. הרב קיבל אותו בחביבות, בסבר פנים יפות כדרכוי. הוא מבקש מהרב לספר, הוא מתחיל לבכות, הוא מספר את הכל. הוא אומר לרב, אני כל כך מקנא בשבת שלכם. כאן הייתה שבת מלאה, מלאה קדושה, מלאה תורה. כמה שמחה ונחת רוח נעשה למעלה מהשבת קודש שלכם. אבל אני עברתי כל השבת במיטה, לא תורה, לא תפילה, לא קריאת התורה, לא זמירות. שבת מלאה שינה ורקנות של אבל. אני פשוט מתמלא מקינה מהשבת שלכם, בחר אותו האיש ממש עם דמעות. שהוא נח רגע מהבכי שלו, הרב פנה אליו והוא מפתיע אותו, אומר לו, אני מבקש ממך. אני רוצה לעשות איתך עסקת חליפים. אני רוצה שנתחלף בשבתות שלנו. קח את שלי ואני ותן את שלך. והלוואי שתסכים איתי. והוא מסביר לו, השבת שלך גדולה הרבה יותר, אתה התגברת, אמרת בניסיון, זה שווה פי כמה עליין ארוך, הרי היא זורחת ומהירה בכל העולמות כולם. ולפום צער האגרי. האיש נרגע, הבין היטב, הדברים התיישבו לו לאט לאט על הלב, שבדווקא שלחו לו מהשמיים ניסיון קשה בתחילת הדרך, שמרת שבת כדי לחשל אותו, לחסן אותו, לחזק את היהדות שלו, שבת היה ואת השבת קודש. כמובן שהעסקת חליפים לא התבצעה, והאיש חזר הביתה שמח וטוב לב, אחרי שהוא למד להוקיר ולהחשיב היטב ערך של עבודת איש ישראל. אנחנו ממשיכים מניין דיוים בענייני כפורס. האם אפשר לערוך כפרות בצ'ק? ומי ששכח, עד מתי יכול לערוך את הכפרות? אז בשולחן ערוך כתוב מה שנוהגים לעשות כפור ביום יום כיפור, לשחוט תרנגול וכולי. יש למנוע מנהג שום דרכי המוירים, משום שנראה כאילו מקריבים קורבנות בזמן הזה. כך אומר שולחן ערוך, וברמו כתוב שיש מהגאונים שכן שכתבו את המנהג הזה. וכן נוהגים בכל מדינות אלו ואין ישנות, וככה נהוג גם בכל הידות, גם בבי הקף החיים. מי שעושים כפרות בכסף, אם עושים גם לאחרים, אז קודם יעשו לעצמם ואחרי זה לאחרים. בסכום כלשהו, במזומן, לא בצ'ק, בטח לא בכרטיס אשראי. לוקחים את הכסף במפית, מסובבים מעל הראש ואומרים, זה הכסף לא הולך לצדקה. לא לבדוד בכסף, מה יסר, כמו שהמשנה ברורה אומר? והכסף הולך את זוקה, זה לעניים דווקא. מי שעושים כפרות בבעלי חיים, אתה צריך לעשות דווקא בכלא שלא מקבל על המזבח, אפשר גם בדגים, כך אומר משתבור. פרטי דינים לנהוגים לעשות את בבעלי חיים, לוקחים לכל אחד מבני הבית תרנגול לזכר, ותרנגולת לנקבה, כך אומר האריזה. שאין עד מסגת אפשר תרנגול אחד לכל הבנים, תרנגולת לכל הנקבות, ובגמר כפור לא יאמרו נפש תחת נפש. איש שעשה בתרנגולת ואישה שעשתה בתרנגול, יצאו בדיעבד. למעוברת לוקחים גם תרנגול, אולי כדי זכר. שיטת המשנה ברורה שלוקחים שתי תרנגולות ותרנגול אחד, ולהריז על שלוש נקבות ושני זכרים. עושים הכל על הראש בלבד. ומובא בקנה בויסם שאולטרסאונד נאמן בזה, ושלא כדי אתה מן חצי צחוק. ולוקחים כפי שהורה סורק באולטרסאונד. אם עוד לא מלאו 40 יום מהעיבור, היא צריכה כפור אל עצמה. ככה אומרים הרבדושי והרבוז מרדכם צדיקים ימוח. עדיף לתת לעני את שווי הכפרה ולא את העוף עצמו. כשלא עשה כפרות בערב בעשרת ימי תשובה, יכול להשלים בו ישתנה רבי. עד כאן דברי הלכה מלוקתי מפי הרב הכהן, רבי יצחק יעקב פוקס שליטה. אנחנו מגיעים לסיפור היומי שלקח מהנר לשולחן שבת מתוך ספר קידוש השם. סיפור פה על דוקטור גונשר, שהיה וטרינר, הגיע למשרה רמה של סגן מושל מחוז בקוז'ניץ. הוא היה רגיל לדבר על יהודים בבוז, בזלזול. לכן גם ראשי הקהילה היו נמנעים מלבוא אליו בענייני הקהילה, משתדלו להתקבל אצל המושל של המחוז. היו שמועות מהלכות שהוא משום מאוד באשתו יהודיה, אבל אף אחד לא חשב לחקור את זה. עד יום הכיפורים של שנת תפשין, כשפרצה מלחמת העולם השנייה, הגיעו הנאצים לקוז'ניץ, והתחילו לקחת יהודים לעבודת כפייה. אותו דוקטור גונשר הלך ברחוב נתימור, פתאום נגישים אליו שתי יהודים, שתי חיילים, אומרים לו יהודי, הוא לא מעסס לרגע, הוא עונה בגאווה, יהודי. לקחו אותו עם עוד יהודים לחצר המשטרה, מביאים ספר תורה, מגישים אותו לפניו ואומרים לו, תקרא ותשרוף. הוא נהיה חיוור כסיד, הוא עונה בשום אופן, אני לא עושה את זה. התחיל להכות אותו, מכות איומות, עינויים קשים, עד שחשבו שהוא נפח את נשמתו ואז עזבו אותו. בלילה, הוא זחל הביתה, אמר לאשתו שאי אפשר להישאר בקוז'ניץ, בגלל הבושה, החליטה לנסוע לזליקוב. בדרך, עצר אותה משמר גרמני על הגשר, והוא אמרו לו, שאם הוא רוצה לעבור, צריך להגיד 10 פעמים, אני יהודי, אני חזיר. והוא אומר, יהודי אני, אבל לא חזיר. וככה הקיעו אותו מכות רצח, בסוף נתנו לו לעבור. זליחה הוא חי זמן קצר לפני שהוא נפטר, הוא ביקש שיגידו את הווידו ויקברו אותו בקבר ישראל. ויהודי קוז'ניץ מילאו את הבקשה שלו כמובן, קברו אותו לא הרחק מהאוהל של המגיד מקוז'ניץ. אחרי שהוא נפטר, התקרבה אשתו גם על היהדות, ולימים היא עבדה בגטו, חברה ציבורית בגמילות חסדים. תמיד אפשר לחזור בתשובה, שערי תשובה לא ננעלו. אנחנו ממשיכים פה עם דברים נפלאים על הרב חבי ניחוס שיינברג, זכר צדיק לברוכה. שנלקח מהספר גדלתי ומרוממתי. על שבת שובה, שם נותן דרשה בהיכל בסמדר שגדול של מטרסדוף. היו משתתפים במסלטה ושמנה של תושבי השכונה החשובים, גדול לישראל, ראשי ישיבות. יש בעל מידה לצד בעלי בתי עם אנשי מייסים. הוא היה מורה רבי טולטוירה, אז הוא היה מריש כל ימות לשנה, אבל לצד זה גם היה מרבה לטבע על ימי בן אדם לחווי רואי. היה מורה שצריך להיות רחמן וסלחן עם השכנים, ולמרות שכמובן צריך לנהוג על פי שחונוך ואסור לזוז מדבריו ואפילו אם קיבלו אינימו, אבל לצד זה צריך להיזהר לא לעמוד על קוצה של יוד, ולדעת ללכת לפנים משור הסדים. יותר שבאים אליו לדין טוירה. לפעמים טובים הדברים קטנוניים, שלא הרחיבו דירות מסיבות רחוקות, שזה קצת מחשיך, אבל כשמבטים רואים לא מיני ולא מקצוסי. איך אין לב לבעלי משפחות גדולות שזה עבורם צורך חיוני או אשל בכם? לסיום, העם בקש סליחה מכל התושבים, אולי לא יתכנס יפה מספיק. הוא ביקש את זה בכנות, שברון לב כזה שעשה רושם עצום על כולם. כך גם הדרשה של ילום כיפור בישיבה, אני מבקש מחילה מכל אחד ואחד, מבקש שיגיד כל אחד בפה שהוא מוכל לו, כדברי הקדוס החושן, שמחילה בעינן בפה. היה לו וורט, מרגילה בפומה, על הפסוק בהושע, שובו ישראל כדי שם אלוהי ככו. הוא אומר שמה הכוונה, שאומנם התשובה צריכה להיות מיד, אבל צריך להיות בדרך של עד, עד, היינו שתהליך יימשך הלאה, עד שיגיע לדרגה של תשובה שלמה, מקבלות, מחשבות, איך זה יזיק מעמד, שלא יפרח ברגע שיעברו הימים הקדושים. את התפילות של יום כיפור רבו ישי, התלמידים לא ישכחו לעולם. המראה שלו, שהם מסתובב עם הספר תוירה, אחרי ניקול נדרי, ושעגות של אור זרוע לצדיק, ולאיש רלב שמחו, אר צר נשימה, ככה גם כל תפילות היום. אחרי מה ירבו בעצמה, יאמר את כל שיר הייחוד. בני הישיבה הרגישו איך הוא מגלם באישיות שלו את כל מה שנאמר בשיר האבא שכנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. במשך כל התפילה היה עומד על הרגליים, גם אחרי שבמהלך כל התפילה עמד על הרגליים. מספר התלמיד שלו, רבי אלי לוין, רבי אליהו לוין, שפעם מחליט שאם הוא יכול לעמוד בגיל שלו, אז גם אני יכול. בפעל אומר שהוא לא הצליח, כוחתי לעמדו לי, ואז הבנתי שאם אני בגילי לא יכול, הוא עוד מתעתד לפני תפילות היום ועצום לכת ברגל הכותל, הרי שהכוחות העצומים שהוא השקיע זה לא כוחות גשמיים, כוחות רוחניים. שעתיים לפני הנץ הוא הלך להתפלל שחרית בכוסל. עכשיו החוזר מגיע לתחילת חזור תשעה של שחרית. בדרך כלל הוא הלך לבד, לפעמים זה מלווה אחד. שותה כל הדרך, שכל במחשבות. שנה אחת ליוו אותו כמה בחורים, הוא דיבר אותם בלימוד כל הדרך, למרות ההליכה המהירה. כשהוא נשאל למה הוא רואה חשיבות כזו גדולה להתאמץ, ללכת ביום הקדוש דרך כל כך ארוכה, אז בפרט שהוא צם, אז הוא אמר שדווקא בכזה יום, שבו הייתה עבודת הכפור בסן מקדוש, דווקא אז הוא רוצה להימצא שם, לבקש מחילה וכפור. הגוי נקד בשיטה שדה להתפס בפה, וגם אם הלב עדיין חם, זה לא כלום, כי דבור שמלב בינו נדורים. כך כתב גם ארי אנגה בגילי נעשס, בסינימוקים, בשם איזה ספר, שהמויכל החבר בפיו זה מספיק, כי דבור שמלב בינו נדורים. מה שגדולי המוסר תבו מעצון להתפס לגמרי, לשכוח את מה שנעשה, ולא יתפקו מחיל הספה, זה רק מדרך סיף. עד כאן הדברים הנפלאים האלה. אנחנו ממשיכים עם הדברים נפלאים. האם גם לכם יש פה איזה מאמר? האם גם לכם יצא פעם לשמוע ממישהו? אולי בלב שלכם? הרירורים כאלה? כמה הייתי רוצה כבר להיות אחרי הלחץ של העמים נרואים? להיות בימים השלבים של השגרה הרדומה? חמים מתוך מחשבות שכאלו, מתוך רפיון ידיים. אדם רוצה להחליט לעשות כמו הבת יענה, להתמם את הראש בחול, עד יעבור זעם. להתעטף במין אדישות כזאת, שכביכול זה, האדישות הזאת תגן עליו מהטלטולים המאימים להוציא אותו מאזור הנחות החם והמוכר. אמרים קרנינשטיין, זכר צדיק לברוכה, ובא ביחי רובן. דבר פעם על התופעה הדומה שמתרחשת בפרשת כיסובל, שקוראים בה את פרשת הכללות. הוא אומר, יש אנשים, לא רוצים לשמוע את הפסוקים של התוכחה והכללות. יש כאלה שמגדילים ויוצאים החוצה, בורחים החוצה, לא רוצים לשמוע, יוצאים מהבית הכנסת. אפילו כאלה אנשים שהפחד שלהם הוא כל כך גדול, עד שהם ניגשים לבעל קרב ואומרים לו, מהר, מהר. עוד לפני שמתחיל לקרוא את הקללות, הם כבר סותמים את האוזניים. אלה קללות, הם לא רוצים לשאור. עליהם המשיך רב ראובן ואמר, המשיל החובץ חיים, אשם נורא. על ידי אחד שנזקק לצאת לדרך לצורך הפרנסה. נו, הרבה אנשים עושים את זה. אבל הבעיה שלו הייתה שהוא צריך לעבור דרך זה מוקשים. חצי קילומטר של מוקשים, בורות, מכשולים. בקיצור, כל הצרות, הסכון היא גדולה, חלילה וחז. אם לא יסתכל טוב, יכול לעלות על מוקש להתפוצץ השם הרחם, או ליפול באחד הבורות, לשבור ידיים, רגליים, מה הוא רואה? כמובן שהיהודי הזה מתהלך מודאג, מה הוא יעשה? הוא כל הזמן חושב, איך הוא יעבור את שדה מוקשים שכזה? איך הוא ימלט מנפילה לבורות מפחידים? ומה אני אעשה כדי שהקוצים והברקנים שמצויים שם לרוב לא יפצעו אותי? כשהמוח מערער בכלא שאלות, הלב עולם בחוזקה, מי בכלל יכול להירדם? ואז הוא מתיישב על המיטה, המוח קודח עם מחשבות דאגות, נשכב ומנסה להירדם, אבל גם אמר הוא לא מצליח. ואז אשתו שמה לב שהוא לא נרדם, שואל אותו מה קרה. הוא מספר לה שמחר הוא יוצא לדרך, דרך מסוכנת. אז אשתו אומרת לו מה הבעיה, כולם יוצאים לדרך וישנים בלילה. אומרת לא מבינה, מסביר לה, אתה מוקשים, בורות, טעות קטנה, מי יודע אם אני אחזור? אומרת לו, אשתו, יש לי בשבילך עצה נפלאה. קיבלנו פעם מגבת, מגבת גדולה, מגבת ארוכה, אני לא משתמשת בה, אבל לך היא תועיל. איך היא תועיל? היא מסבירה לו פשוט מאוד, תיקח את המגבת, תניח אותה על הראש, תקרוך את הפנים חזק עד שלא תראה שום דבר. אז הוא שואל אותה איך זה יעזור לי? הוא לא מבין. הוא אומר, למה אתה לא מבין? אתה מפחד מבורות, מוקשים, קוצים. תסתיר עם העיניים, עם המגבת את העיניים, לא תראה כלום, ואז גם לא תפחד. ואנחנו בצחיים מפחדים, בורחים מקללות החוצה, זה כמו לסגור את העיניים במגבת שעוברים משדה מוקשים. עד רבה, מי שיפתח את העיניים ישים לב לכל מוקש, כך הוא ינצל. החיים משדה מוקשים. מי שעוצם את העיניים בוודאי יקשל ויפול, רק מי שפותח את העיניים, הוא יכול לעבור את השדה מוקשים בהצלחה בלי שיקרה לו כלום. זה שבורחים מהתוכחה זה לא יעזור. גם בימים שבהם אנחנו נמצאים, מסיים הרב קרלשטיין את דבריו. בריחה שמגבת זיווי העיניים זה לא פתרון, גם בריחה לא תעזור. יש בריחה מסוג אחר שהיא יכולה להיות פתרון. ממחו אילך או איפך. זה פתרון נגיש, זמין לכל אחד. דיר שהשם בימצא יקראו בי סקורי. עד כאן דבריו הנפלאים של רב ראובן קרלשטיין, זכר צדיק לברכה. אנחנו מגיעים לשו"ת היומי. יוסי קיבל מאבא טופי ושקדים, הכניס לפה, התחיל ללעוס, אומר לו אבא שלו, יוסי, תעשה ברוכה. נו, מה הוא יעשה עכשיו? טופי, שקד, מה יברך קודם? אז התשובה היא מי שהכניס ברוכה לפה ולא ברך, אם זה דבר שלא נמאס, שהוא לא מאוס, יפלוט את זה ויברך, ואם זה מאוס, סלג לצד אחד ויברך. ונדון הנהל יש לדון, שהיא יברך את אל השקד ושאקול לטופי, אז ברכס שאקול תהיה הפסק בין ברכס היוצא להכילה, כי הוא לא יכול לבלוע מהשקד בלי הטופי. יש אתנו, שאחר שהשקד תכון, ואיבד כבר מהצורה שלו, אז הוא חייב לברכס שאקול, וזה חידוש, כי בשעה שהוא אכל זה היה ניכר, ונשארת חובת הברכה. לכן העצה יוצא, ששמע את הברכות מישהו אחר, ויכוון לצאת את זה חובה. ואז ברכת שעקול שהוא שומע, היא לא הפסיק לחברתה, כיוון שהוא לא מדבר. ואם אין אפשרות לצאת, לצאת ממישהו אחר, ואיך שעקול שפותר את הכל. דף רמי בהלוכה, אילו שינויים יש לעשות בהכנת בילה רכה בשבת, וכיצד משנים בהולכת הקף בשתי וערב. על כך ועל עוד דברים נפלאים תוכלו לשמוע בשלוחה אחת בשיעורים של המגידי שיעורים הנפלאים. בוא נימד גם אנחנו נהיה דפה מבעלוכה. אחת מלמתת מלאכות שאסורות בשבת היא מלאכת הלש. עיקרה של מלאכת הלש זה ערבוב של מוצק ונוזל, הפיכתם לבילה אחת. הפעולה הזאת יש שני שלבים, שלב ערבוב הראשוני שהוא מכונה מתינת מים, שלב בחישת המוצק והנוזל והערבול עד ליצירת הבילה שהיא מכונה גיבול. במוצק בר גיבול, מוצק שהנוזל מחבר את החלקים מגוף אחד, כגון קמח, שם הרבו יישא הגיבול אסור מדאורייסא. נתינה של המים אסורה מדרבנן, ויש רומש גם נתינה של המים אסורה מדאורייסא. מוצק שהוא לא בר גיבול, זאת אומרת שהוא לא הופך לגוף אחד על ידי הנוזל, כגון אפר למשל, אז יש מחלוקת הפויסקים, בנוגע לגיבול וגם בנוגע לנתינה של המים, אם זה אסור מדאורייסא או מדרבנן. ויש אומרים שנתינה של מים מותרת, ולמה יישא רבו יישא צריך להחמיר. ביזו מלאכת לי שיש הבדל בין סוגי הבילות. בילה עבר, האיסור מדאורייסא, בילה פשוטה, בילה רכה זה איסור מדרבנן. התירו חז"ל להכין בילה רכה, על ידי שהוא עושה שינוי בסדר הערבוב של הנוזל במוצק. זאת אומרת שאם בדרך כלל שופכים את הנוזל לתוך המוצק, אז יעשה הפוך לשפוך את המוצק לתוך הנוזל ולהפך. ויש אומרים שמלבד השינוי הזה צריך לעשות שינוי גם בגיבול, דהיינו בבחישה של החומר. ויש אומרים שלא צריך בשינוי נוסף. אם אין סדר קבוע לערבוב המוצק והנוזל, נחלקו הפויסקים. יש אומרים שהוא ישפוך את הנוזל לתוך המוצק, ויש אומרים שאי אפשר להכין בילה כזו בשבת. יש אומרים שאפשר להקל ולהכין עם עשיית שינוי בגיבול. אנחנו ממשיכים עם דף רמי בהלוכה. לא הזכרנו שאנחנו עוזרים בסימן שין כף ד' סעיף ג'. השינוי בגיבול שהזכרנו לעיל אפשרי בכמה צורות. אחת מהן הולכת את הכעס בצורה שיש סיב הערב, בלי סיבוב, כמו ש... כדרך הבוי חשיב. אפשר לחזור על הפעולה הזאת כמה פעמים, כך גם ניתן להראות אחרי זה את הבעילה מכלי לכלי, למרות שבזה המוצג והנוזל מתערבים טוב. בהולכת הקו שתי וערב יש אומרים שייתכן שצריך להוציא את הקו בין שתי לערב ובין ערב לשתי. ולכל הפחות להתחיל את ההולכה כל פעם מהם צורך הבקלי שמונחת שם הבעילה. יש אומרים שיש מי שהכריע שצריך להוציא בין שתי לערב ובין ערב לשתי. אבל יש אומרים שזה חומרה רק כדי למנוע מכשול. אבל מי שנזהר כראוי והוא יודע שלא יקשה בסיבוב הראשון, בסיבוב סליחה כדי אחר בוחשים, הוא לא צריך להכריע. עד כאן בניין דפרים בהלוכה שנלמד היום. אתמול למדנו שאסור לערב איסור ביתר. כדי לבטל את האיסור, אפילו כשהאיסור כבר יתערב מילה ביתר, אסור להוסיף יתר לתערובת כדי לבטל את זה. מותר לשטוף כלים בשבת לצורך שימוש בשבת, אבל יש אומרים שאסור להשתמש בחומר מיוחד שנועד להברקה של הכלים. אסור להשחיל סכים בשבת באמצעות משחזת אבן. שום איסור תיקון כלי. ובמשחזת שהיא עשויה מעץ, אין איסור של תיקון כלי, אבל אסור לעשות כן, משום שהשחזה דומה למלאכת גמח. עד כאן בעניין הזה. כדרכנו רבותיי נפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר במה שלמדנו לפני 100 ימים. פתיחת קופסת שימורים בשבת, לדעת פרשתים רבים, אין בה איסור מלאכת סויצר. כיוון שבעודה תומה מכל הצדדים היא לא נחשבת ככלי, אבל יש בה איסור מלאכת סבוינר או מקר פטיש, שכן היא מכשירה את הקופסה לשמש ככלי. גם אם בדייתו להשליך את הקופסה להשפעה לאלתר, יש מגדולה האחרונים שסובר שייתכן שאסור מדאורציה לפתוח אותה. כיוון שרבים משתמשים בה אחרי הפתיחה ויש אליה שם של כלי. אבל גם יש לחשוש שם הוא יתה והוא יפתח אותה גם כשהיה בדייתו להמשיך להשתמש בה. יש אומרים שבמקום שמקובל להשליך את הקופסה מיד אחרי ריקון התחולה, גם דעת הפותח לכך, מותר לפתוח אותה. אבל שבכזה אופן אין לה חשיבות של כלי. ויש אומרים שבמקום כזה מותר לפתוח אותה לכל הדעות. דף ערי תלמוד דבלי, איזו רגל מגביה תחילה? האם אפשר לכתוב מזוזה ישירות על הדלת? ומהו קוצה של יוד? אחר כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת מנוחס, דף למדלת. בשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעורים הנפלאים מהמגידי שורים ולרוות נחת. אנחנו מגיעים לכן נמחוך ומסילס ישורים, פרק י"ט, אומר המסילס ישורים, בעלי הדעה אמיתית, אינם צריכים אפילו לטעם הזה, מכל מה שהתגברו, עיכובים נגדם עד שיצרחו יותר כוח לאווירם, הנה יאמץ לבם וישמחו, להראות תוקף אמונתו. אחד מביקורי מורן הגרח קניאבקי שליטה, אצל חמיב, מורן הרגיש של יושב בצל, סיפר רבינו סיפור על אבא שלו, סטייפלה, סיפור שהיה בערוב יומיו, שהיה לו הרבה איסורים, גופה היה מדוכא בחולאים שונים, בכל שעה מסוגל ללכת מרגליים, במסלול הקצר מהבית, רשב"ם 10 עד לדרמן, בית הכנסת. זה היה בשבילו דרך ארוכה מאוד. כל פציעה דרשה מאמצים רבים. ספסלים קטנים התקינו ברחוב רשב"ם כדי שיוכל גדול הדור לנוח מדי כמה פציעות. הגיע עם קיפר, למרות החלישות והחולי, רצה לקיים בכל כוחותיו את ציווי התורה להתענות. חיפשו בני הבית דרכים איך להקל מעליו את המאמץ הקשה, עד שמצאו לו חדר, במקומת העלייה של בית הכנסת לדרמן. חדר שנוצר אחרי שיפוץ בית הכנסת, ושינוי המבנה הישן לצורה כפי שהיא כיום. אחרי התפילה הסטאפלר עלה לשם, ואז התעוררת לספק אם מותר לישון שם. לפני השיפוץ, החדר הזה היה חלק ממבנה בית הכנסת. ומתוך ירס שמיים, הוא פחד, ופחד החטא, הוא לא נרדם כל לילה. ומתי בזה, במשך היום, הוא מגיש שהגר בטובה, הוא לא יכול להוריד אותו כי הוא פחד שהיא תשחט, תוך כדי העשרה, וגם לדוח על הקרקע הוא לא יכול. בעיר השמיים הבוערת והנורא, הוא חשש מסחיתה. וכך הוא מסיק את הרגל תלויה במשך שעתיים עד שהגר בטבשה. כל זה היה בשנה האחרונה לחייו. שעת השוש ואפוף כל העין. חילה לשלם שלא נתן שינה לעיניו וצומה להפתה. אחרי שסיים רב חיים, קניבסקי שליט את הביקור, התבטא הרגיש של יושב ואמר, באמת, לעמוד ככה ברגל תלויה במשך שעתיים זה מייפס, אבל אם בסטייפל המדובר, לא צריך להגיע לזה. אצל הסטייפל כל יום וכל רגע התרחשו מייפסים גדולים בהרבה. הוא אמר, מייפס הגדול ביותר של הסטייפל, שלמרות שהוא היה מיוסר ביסורים והתקשה להתרכז בלימוד מאיזה קנתו, היה מייגע את עצמו ללמוד בעיון ולהבין כל טויס ששלמה. הוסיף רבנו והסביר שלהחזיק את הרגל תלויה, למד קשה, אבל נמשך שעתיים מלבד. לעומת זאת, מדי יום, מדי שעה, למד דיון, גם כשהוא לא מסוגל לזה. וזה, אמר רבי יושב, זה כבר קשה הרבה יותר לעמוד ברגל כלי. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא, חפץ עם בו חיים. בקטע שנלמד היום, בהקדמה של החפץ חיים, כותב על כתבי היצר בעניין לשנור. שיש בהם כמה וכמה אופנים, או שהוא מפתה שהדבר לא בגדר לושנורש, כי זה אמת, וזה טעות, כי הרי איסור לושנורש זה גם על אמת, או שהוא מפתה אותו שאני אגיד שכזה מותר לדבר לושנורש, ולדוגמה, שהוא בעל מחלוקת, שהעצר מחמיר עליו כל כך, שהכל בגדר לושנורש, עד שהוא חושב שלא שאף כבר לעמוד באיסור הזה. אבל הוא מסוף עם מבין, שתשובה לטיינה הזאת כתוב החפץ חיים מכמון בהגעה השנייה שיור בתור הסבדה את השלודום שהוא יכול להיזהר מהאבון הזה בלי לפרוש מנעני העולם כי אחרת אני קודש בו חובה בתורוני עם בריאי סוף עוד מביאים שם כי יש יותר צים את עצמם שאומרים שזה קשה מאוד אפשר לקיים את זה ועדיף שיושי גיגים וגם על זה החפץ חיים כתוב לכמון שאין איזה שום אחיזה לטיינה הזאת כי הרי אין אומרים אותו וישגין בדבר מפרש בתורה, אין אומרים את הכלל הזה של מותו וישגין על דבר שמפרש בתורה. ועוד שאם כן גם בגזל שהוא קשה לאדם או בחצבת שיגעם, הררים התלויים בסערה, אז גם לפתור את עצמנו שם בטענה כזאת, בוודאי שהטענה הזאת לא תועיל לפתור אותו מן הדין. וזה הרב חיים ואומר, יש גם שהם מתייאשים, תולים אותם, אמר חז"ל, וכולם בלשנורא, הגמור בבצרי, שאנשים נכשלים. אז זו שכבר חז"ל ראו שכולם נכשלים. אז גם את זה הרבי חיים עונה בשמיר הסלושים בשער התבונה. שזה טעות גדולה, כי למה התורה הזהירה על זה בלא יסתה? הרי שבוח לא בא עם טרויינב, וטרוניה עם בריאי סוף. והיה לתורה לכתוב דבר כזה בעניין המידות. אבל לא, היא כתבה את זה בתור איסור. עוד כותב הרבי חיים, שאנשים חסרה ידיעה על פרטי איסור קבלת לשנורת. מרחילוס. וגם זו סיבה לזה שהרבה אנשים נכשלים באבון הזה. ולכן מביאים בבור מוספם של עד זקנותו של החפץ חיים, כשהשמיעה הייתה כבדה עליו. אז שאלו אותו פעם רב אחד, למה הוא לא הולך לרופאים שיתפלו, יקלו על השמיעה שלו. אז הוא אמר, ושיסו לו שנור, זה בין בדיבור, בין בשמיעה. מדיבור, אמר החפץ חיים, אני יכול להיזהר? זה מרשות שלי. הוא רוצה מדבר, רוצה שותק. אבל השמיעה, אמר החפץ חיים, השמיעה היא לא ברשותי. ובזה, לזה צריך תחבולות של תחיבת האצבע באוזן, כדי לא לשמוע. אז לכן אמר חפץ חיים, שטוב לי, טוב לי בכבודות השמיעה. כי אין לך אדם שיובל להגביע קולו בשביל להשמיע לשמוע. עד כאן, המדור הנפלא, חפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. ולשים רבותיי, המדור הנפלא, התחזקות יומי. אומר השולחן ערוך, התפילה בימים אלו מקובלת ביותר. ולכן יש להתפלל בכוונה יתרה בנחת מילה במילה. אומר רבי נשחי, פשוט טוב לשמוע בשם האריזה. התיקון שנעשה בעשרת ימי תשובה על ידי האכילה והשתייה בכוונה ראויה. והברכות והמצוות שנעשים באכילה ושתייה זו, מתקנים תיקון גדול יותר מעל ידי תעניות. משתדל בימים אלו רבותיי שבהם התפילה מקובלת ביותר להתפלל, לברך בכוונה ובנחת, כך גם בית האכילה, לכוון שאנחנו אוכלים כדי שיהיה לנו כוח לעבוד את השם יתברך. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכם המשך יום נפלא, שבת שובה, שיהיה שיבנו השם הולכו ונשובו, חד ישובנו כקדם. שיהיה שבת שלום לכולנו, הרבה הצלחה וכל טוב.